טוב, שלום לכולם. אני מזכירה לכם שאנחנו בפרק א' פסקה ז', הפסקה ששבוע שעבר ככה דיברנו הרבה על הנושא של הרגש וכמה יש מקום לרגש, אין מקום לרגש, אם יש מקום לרגש. תהיתי האם השבוע הרגשתם באותה מידה שכל הרבנים מדברים על מה שמעניין אתכם. על מה? על מה? תראי, נגיד, נושא שהוא כאילו בוער עכשיו על המלחמה, אז ברור שהרבה התייחסו. אני לא מדברת על דבר כזה. אני מדברת על איזשהו נושא ממוקד, שכאילו, את עסוקה בו, ואת אומרת, רגע, איך כולם מדברים על זה עכשיו? כאילו, משהו שהוא בכותרות, והגיוני שידברו עליו, זה סיפור אחר. אז אני מזכירה לכם שהתעכבנו הרבה על המשפט, כי שערת הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. אנחנו בפרק א' פסקה ז', וזאת הפסקה שדיברנו עליה הרבה, על העובדה ששערת הנפש והחוכמה הן לא מסתדרות ביחד טוב בו זמנית, והייתה פה ככה התנגדות, מה אנחנו צריכים להיות רובוטים, אנחנו לא צריכים להרגיש, לא כן צריכים להרגיש, בוודאי שאנחנו צריכים להרגיש, אבל כל הרעיון היה שאנחנו לא יכולות להרגיש לפני שהבנו. כאילו, אני לא שואלת מה אני מרגישה מהפסקה אם לא הבנתי אותה. השלב הראשון הוא קודם כל לשקף את הפסקה. הבנתי או לא הבנתי? ומה שאז דיברנו, שהרגש יש לו תפקיד נורא 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 חשוב לפני הלימוד ואחרי הלימוד. לפני הלימוד הוא נותן לי מוטיבציה ללימוד, ואחרי הלימוד הוא מקבע לי את הלימוד, הוא מקשר לי את הלימוד, הוא מחובר לי לחיים. והתפקיד של הרגש פה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל לא בו זמנית יחד עם הלימוד. ואז דיברנו על עוד קושי, שהרבה אנשים, הרבה פעמים אנשים, דווקא בגלל שהם מרגישים איזושהי שערה, מבחינתם השערה היא אמת מידה לזה שהם למדו. כי אם נגרמה לי שערת רגשות בעקבות הפסקה, אז ברור שכאילו הבנתי, מה, אני לא סתם סוערת אם לא הבנתי. ואז קורה, אומר הרב, שבעצם כשהשערה עוברת לא נשאר לי כלום. ולכן אני ככה זרקתי לכם הרבה פעמים את העניין הזה של להשתדל לכתוב במהלך השנה הזאת, בגלל שהכתיבה היא מקבעת בנו דברים, והיא עוזרת לנו שדברים לא ילכו לאיבוד. כי אם כל מה שישאר לי זה וואו, היה כיף, וואו, הייתה שנה מדהימה, אז זה נחמד שהרושם שלי בנפש הוא שהיה לי שנה מדהימה. אבל אם אני יכולה לומר לעצמי במה נבניתי, איזה דברים בנותי, איזה נקודות משמעותיות, אז הרווח שלי הוא הרבה 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 יותר גבוה. אוקיי? אני בעצם באמצע הפסקה, אבל באה מזה רעה גדולה והשכחת שמו יתברך, שכאשר שערתו עוברת, בסדר, מוטות? אבל זה בעצם, אצלי זה אמצע עמוד, לא יודעת איך זה בהוצאות שלכם. אוקיי? מי שבכלל לא איתנו, אנחנו בפרק א' פסקה ז', אמצע הפסקה. אבל באה מזה רעה גדולה והשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים, שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. ובא מזה חס ושלום להבזות בלבבו כל עניין העירה. את אומרת, וואי, הייתי שנה במדרשה ולא יצא לי מזה כלום. ואז את לא אומרת, וואו, בטח לא למדתי כמו שצריך. מה את אומרת? מדרשה לא טובה. שנה הייתי פה ולא בניתי שום דבר. אוקיי? אני חוזרת למשפט, אבל באה מזה רעה גדולה והשכחת שמו יתברך. או מלא אם את אומרת המדרשה לא טובה, אבל הדבר היותר חמור שתגידים, התורה זה סתם איזה אחיזת עיניים. וואי, באותה שנה איך הרגשתי מחוברת לקדוש ברוך הוא, וכאילו לא נשאר מזה שום דבר, זה כנראה לא משהו אמיתי. אבל מה מזה רעה גדולה והשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים, שכאשר שערתו עוברת אינו מוצא בנפשו מאומה, ובא מזה חס ושלום להבזות בלבבו כל עניין היראה. ועל כל פנים, זה במקרה שככה מה שמתבזה זה לא כל התורה אלא רק העירה, יברח יותר ללימודים שמוצא שכלו מקום להתגדר בהם. אם אני אלמד הלכה, אוקיי, יצא לי מזה משהו קונקרטי. אני אלמד גמרא, יהיה לי איזושהי סוגיה. אבל אני לומדת עירה, יש לי רגשות, יש לי התלהבות. עובר, לא נשאר מזה כלום. ועל כן החובה רבה, על כל מי שחלנו השם יתברך, להבין בדרכי העירה ואורחות קנייתה ולימוד דרכיה, לפרש הדברים עד מקום שידו מגעת. ולהורות דרכי הלימוד הפשוט בענייני שלמות העבודה גם לקטני השכל. כי הוא בעצם מגיב למה שמסילת ישרים אומר, שקטני השכל לא מבינים והחכמים לא מתעסקים בזה כי הם רוצים ללמוד דברים שמאתגרים את השכל. אז בעצם הוא סוגר את המעגל עם המסילת ישרים. איך ילכו בסדר נכון וימצאו בדעתם מושגים נכונים ומקום להבין ולהשכיל גם לחדש. ובזה יהיו הדברים קנויים וקבועים אצלם. קנויים וקבועים. ושיעור שעבר הזכרתי את עניה בעירה של מרים. אתם לומדות עניה, נכון? אז אני לא אביא את כל המאמר כי אני מניחה שתלמדו אותו, אבל אני כן רוצה להביא את הנקודה כי היא קשורה למושג של הקביעות. הגמרא אומרת, כל מי שרוצה לראות את בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל ויראה כאין קברה בים. מה זה קברה? קברה בכף. מה זה קברה? קברה זה מסננת. בסדר? אם את רוצה לראות את בעירה של מרים, אומרת לך הגמרא, תעלי לראש הכרמל ותראי כמו קברה בים. אז עכשיו אני שואלת השאלה, למה שאני ארצה בכלל לראות את בעירה של מרים? ומה המשמעות של קברה בים? הרב מסביר בעין היה שם, מה זה קברה? אם אני מכניסה מים למסננת, מה קורה? נגמר, אין לי כלום. הכנסתי מים יצאו, הכנסתי מים יצאו, הכנסתי מים יצאו, יש לי כל הזמן מה? דינמיקה. אוקיי? אם אני שמה מים בסיר, מה קורה? יש לי אותם מים, ראים, אני לא מבשלת אותם. שמתי מים בסיר, מה ששמתי נשאר. מה קורה אם אני מכניסה את הקברה לתוך הים? מצד אחד, כל הזמן המים נכנסים ויוצאים, מצד שני, כל הזמן נשאר בקברה מים. אם אני שמה את הקברה בברז, המים נכנסים ויוצאים, לא נשאר כלום. אם אני שמה את הקברה בתוך הים, יש תמיד מים, אבל יש תמיד תנועה בתוך הקברה. הרב מדמה את המסננת הזאת לרגש ואת הים לשכל. מה זאת אומרת? דרגש הוא דבר דינמי, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן משתנה. היום הבוקר הרגשת ככה, אחרי חצי שעה הרגשת ככה, אחרי שעה הרגשת ככה. כן? אין בו יציבות, אבל יש בו דינמיקה, יש בו חיות. כן, הרגש. כן, למה? כי המים שבמסננת הם כל הזמן משתנים. את מכניסה יוצא, מכניסה יוצא, מכניסה יוצא. זה משהו שהוא חולף. הבוקר הרגשתי ככה, אחר כך הרגשתי ככה. הים זה כאילו כמות מים לכאורה יציבה. עכשיו, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו גם יציבות וגם רגש, אנחנו שמים את הקברה בתוך הים. כי הקברה בתוך הים זה ביטוי כמובן, כן? זה רק משל. לומר לנו אפשרות של דינמיקה ויציבות בו זמנית. למה זה דינמיקה? כי זה לא אותה מים. למה זה יציבות? כי תמיד יש מים. אם הקברה לא בתוך הים, אז היא ריקה. הכנסת מים, הם יצאו. אם את לא שמה קברה, כאילו כמו בדוגמה של הסיר, אז סתם מים שהם נורא נורא יציבים ונורא קבועים, אבל אין בהם שום דינמיקה. כשאנחנו רוצים גם דינמיקה וגם יציבות וגם קביעות, אנחנו שמים אותם במשל כרגע את הקברה בתוך הים. אז גם יש במים והם גם כל הזמן משתנים. מה הנמשל בעצם? הרב אומר שמרים, ועוד פעם אתם בטח תאריכו וכתם תלמדו את זה, לי חשוב רק הפואנטה לצורך הפסקה שלנו, שמרים היא יסדה את הרגש הישראלי. מה זה אומר רגש הנשי הישראלי? מה המצב הנכון של הרגש הנשי הישראלי? שהוא יהיה רגש, שהוא יהיה אנרגטי, ותיקח מרים אחות אהרון את הטוף בידה. כן, יש שם איזושהי התפרצות רגשית ומחולות ודדדה. מצד שני זה אותה מרים שאח שלה ביאור, ומה כתוב עליה? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יש לה איזו יציבות. למה היא כל כך יציבה ויש לה דעה? כן, ברור לה שתבוא מפה הגאולה. היא לא אומרת איזה נבואה, מה יצא ממנה, הילד הזה הולך למות. כמו שאנחנו רואים אנשים שמספידים חלילה את עם ישראל, איזה גאולה, תראו את המלחמה, יש כל מיני כאלה אומרים, כן, מכניסים רוח תבוסתנית כזאת. לא, היא לא אומרת את זה. היא אומרת, ברור שתהיה גאולה, וגם אם עכשיו נראה לי שלא יצא מזה כלום, אני רק רוצה לראות איך זה יקרה. איך זה יקרה? היכולת הזאת להחזיק התפרצות רגשית, להחזיק דינמיות רגשית, יחד עם יציבות, זה הרגש הישראלי, אומר הרב קוק. זה הכברה כשהיא בים. שיש דינמיקה, יש חיים, זה לא איזה מישהו שהוא נורא יציב ונורא קבוע, אבל הוא מקובע ומייבש ואין בו חיים. זה שכל שאין בו רגש. וזה לא איזושהי התפרצות רגשית שכל היום הולכת ועוברת ולא נשאר ממנה שום דבר. יש? אני גם זוכרת מה אמרתי.
שמצד אחד יש דינמיות, מצד שני יש
קביעות. אז את רוצה את הנמשל או את הנמשל? כי אמרת אותו.
מה זה הקביעות?
כן, כן. ימה דאורייתא, אומר הרב, כלומר, לא סתם שכל, זה שכל של תורה. בסדר? שכל של תורה, אני חוזרת למשל. כאילו המים, כשלא במסננת, המים קבועים. זה יותר מובן בסיר מאשר בים. בסדר? אז אני הכנסתי את הסיר. יש לך מים בסיר, הם קבועים. נכון? אין שם שום דינמיות. אנחנו לא מחפשים חיים כאלה שהם שכל וזהו. אנחנו מחפשים לחיות את התורה הזאת. אנחנו מחפשים שהרגש והשכל יהיה ביניהם איזשהו שיג ושיח. אנחנו לא רוצים, אוקיי, אנחנו אנשים שנורא מבינים איך נכון לחיות, ואנחנו נורא עושים את הדברים הנכונים, ואנחנו לא מרגישים שום דבר. לא. אנחנו רוצים לחיות, ואנחנו רוצים להרגיש, אנחנו רוצים דינמיקה, אבל אנחנו רוצים יציבות, לא שלא יישאר לנו כלום במסננת. כי מרים, זה בדיוק מה שאני אומרת, מצד אחד היה בצד רגשי מאוד חזק, ותיקח מרים אהרון את אחות אהרון את הטוב בידה, והיא מכינה אותם למחולות, והיא אומרת להם, יהיה גאולה. יש לה יציבות, יהיה פה גאולה, אבל זה לא, אתם יודעות, יהיה גאולה. לא, יהיה גאולה, ויש פה רגשות, ויש פה חיים, ויש פה דינמיות. אבל יש כאן יציבות, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה. בסדר? המים זה השכל, כאילו הם יציבים קבועים. המסננת זה הרגש, זה כל הזמן, באמת באמת הדימוי כאילו לרגש, זה המים בתוך המסננת, שהם מצים ונכנסים, מצים ונכנסים, מצים ונכנסים, כי רגש הוא כל הזמן משתנה. אוקיי, את יכולה בשעה להרגיש מנעד רגשות מאוד מאוד גדול, ראייה, תראו, אתם רואות סרט, בסרט את יכולה להיות עצובה, לפחד, לדאוג, לשמוח, לצחוק, בשעה וחצי כל הרגשות האפשריים עוברים לך. נכון? זה משהו שרק רגש יכול להיות כל כך דינמי. ואפשר ללחוץ לך על הרגש. מראים לך תמונה כזאת, את מפחדת. מראים לך תמונה כזאת, את עצובה. כאילו, אפשר להפעיל אותך. רגש הוא דבר נפעל וחולף. אנחנו לא יכולים לבנות רק עליו שום דבר. אי אפשר לבנות עליו עבודת השם. אי אפשר לבנות עליו זוגיות. אי אפשר לבנות עליו הקריירה. אי אפשר לבנות עליו שום דבר אם הוא עובד לבד. יש לה פתרון. הפתרון הוא הכברה כשהיא בתוך הים. שמצד אחד יש מים תמיד, מצד שני יש דינמיקה במים. יש חיים, זה לא אותם מים כאלה מקובעים. אתה יודע, יש שינוי במים, זה לא אותם מים. אוקיי? אז גם שכל לבן אנחנו לא יכולים לבנות עליו. תחשבי זוגיות שבנויה רק על שכל, השם ישמור. עבודת השם שבנויה רק על שכל, השם ישמור. אתה יודע? אז אנחנו צריכים את העוגן של השכל עם דינמיות. על גביו. יש? משהו זה? לא, כאילו לא הבנתי את הבאה שלך, אני עוד רגע. זה אישור, זה שאלה, זה... אוקיי. כן, עוד שאלות? איפה בדיוק עצרנו? את אומרת, את מכניסה אותנו לעניינים חזרה. כן. כן, זה המילה שבגללה הבאנו את בערה של מרים. אבל שנייה, לפני שאת מחזירה אותנו, עוד שאלה על המשל, נמשל, מעולה. אנחנו חוזרות לענייננו, אוקיי? ובזה היו הדברים קנויים וקבועים אצלם. כי תורה מביאה לידי זהירות, צריך ללמוד יראה כמו שצריך. ונוסף על זה, שבני דורנו במדינותינו התורניים שבאנו הורגלו בלימוד בהתפשטות השכל בחריפות. נכון, הלימוד הישיבתי היה מאוד מאוד שכל. עד שעיקר נעימת לימודם או כפי מה שיש לשכלה מקור להתגדר ולענות בו. כאילו ככל שהסוגיה יותר מסובכת זה יותר טוב, יותר מעניין, יותר מאתגר. אבל אז אנחנו מפספסים לימוד עבודת השם, יראה בשפה של המסילת ישרים, חובת האדם בעולמו. אף על פי ששימת גדר בדבר זה היא קלקול גדול ורעה גדולה בהבנותינו הרבים, שבא מזה שכל ענייני התורה שאין בהם מצד גדרם כל כך עומק עיון של חילוק נושאים, כדיני ברכות, תפילות וכיוצא בזה, לימודה מתמעט. ומכל מקום קשה לעקור נטייה הזו. אנשים חכמים אוהבים אתגרים שכליים. וזה אומה גם שמצד עצמה טובה היא מאוד כשלא תעבור את הגבול, כי בקשת האמת באה על ידי הישרת השכל וחריצותו בלהתבונן בדברים עמוקים. זה טוב לתת לשכל אתגרים, זה טוב להישיר את השכל, זה טוב להפעיל את השריר הזה, אבל בואו קחו את השריר הזה גם ללימודי יראת שמיים. על כן ראוי להראות גלוי לכל תופסי תורת השם איך שבלימודי היראה יתר סט ויתר עוז מחריצות השכל נמצאים בהם. גם בדרך שכל הפשוט והלימודים היקרים הללו מיישרים את השכל ומרחיבים את הדעת לבד הטובות הגדולות שבעצמותם. פה הוא משכנע כביכול אנשים חכמים ללמוד עבודת המידות. בסדר? כאילו אל תגיד אוקיי זה לא מאתגר, זה לא פה, זה לא שם. לא, זה מאתגר מאוד. זה מאתגר גם את השכל וזה מאתגר מאוד מאוד את הנפש. ואל תפספס. כי אם קורה שכל לימוד של עבודת המידות הוא כאילו רק איזה חוויה רגשית, אנשים חכמים נרתעים מזה. לא, אתה צריך לראות איך שגם בלימודי עבודת המידות, מוסר, אמונה, יש צד של לימוד. כן, לימוד, כמו שקראת את השבוע שעבר, לשקף מה כתוב. לפני מה אני מרגישה מזה. בסדר? שאלות? עכשיו שאלות על כל הפסקה, כי אם לא אני עוברת לפסקה הבאה, זה האיום. כשאני רוצה לדעת מה האמת, אני לא יכולה, היום יש ביטוי שמצד אחד הוא נורא מתוק, מצד שני הוא נורא מבלבל. כשאנשים רוצים להגיד שהם חושבים, הם אומרים מרגיש לי. מה זה אומר? כאילו, זה דוגמה לבלבול מאוד חזק של שכל ורגש. מה זה מרגיש לי? את חושבת? את לא חושבת? כאילו, על סמך מה מרגיש לך, אוקיי? אז אמר הרב, בקשת האמת, מה שעוזר לה זה הבנה נכונה של הדברים. זה לא מה מרגיש לי, מרגיש לי זה נהדר שלב ב'. אחרי שלמדתי והבנתי מה הוא אומר, מרגיש לי שזה מתחבר לי לככה או ככה או ככה או ככה. אבל אני לא יכולה להרגיש לפני שהבנתי. כי אז אני פשוט מסבירה כמו שבא לי. בסדר? אז אין פה בקשת האמת. בוודאי. כי אם אני רוצה, הרי מה אני רוצה בסוף? אני רוצה שהדברים יחלחלו בחיים, אני רוצה להרגיש אותם. אבל אני לא רוצה להרגיש משהו שהוא לא אמיתי. אז אני קודם כל חייבת להבין. לא? על פניו. לא, סליחה, מילולי, לפום ריאטה לפי הריצה. המשמעותי זה על פניו. כאילו אם אני רצה, זה על פניו. כן, עוד?
יש לי שאלה. כן. אם אני, כאילו, לגבי מה שאמרת עכשיו, שאם אני לא, אם אתה לא מרגיש, ואז כאילו בשביל להרגיש אתה צריך קודם להבין, אחרת את פשוט לא...
את מרגישה דברים שהם שלך, והם לא קשורים למה שהרב אומר. כאילו, מה שנקרא, הבאת רגש מהבית. תמיד שאלות כאלה הן התקלה. אני לא יודעת על מה את מתכוונת. מה זה בכל נושא בחיים? דיברנו על לימוד. בסדר? את רוצה להסביר למה התכוונת? כי אני לא אוהבת לתת משפטים גורפים מדי. אוקיי. אז זה נכון ללימוד. כשאני רוצה ללמוד משהו, אני קודם צריכה להבין לפני שאני מתלהבת ממנו, מתעצבנת עליו, מתחברת אליו, לא מתחברת אליו. למה אני מתחברת או לא מתחברת? אוקיי, אנשים מתחברים או לא מתחברים לפני שהם מבינים על מה הם מדברים. חבל. נכון, אמרנו פעם קודמת, וזה עוד נקודה, אם לזה התכוון, שזה, ופה זה לא נכון רק בלימוד, זה נכון גם בתקשורת. אם נעלבתי ממישהו, לפני שאני נעלבת, שאני אבדוק שאני הבנתי ממה אני נעלבת. אולי הוא לא אמר את מה שאני מדמיינת שהוא אמר. ויש לנו המון 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 אי הבנות כאלה. עיקר העלבונות שיש בעולם זה מאנשים שמדמיינים שאמרו עליהם, להם או עליהם דברים שהייתה כוונה אחרת.
זה מתקשר לי כאילו לאמירה שאומרת שאנחנו נגיד אם עוד חסידות אחרי שכבר כאילו לומדים את
זה. נכון, למרות שאני אומרת בדור שלנו, אני אומרת אולי תלמד גם חסידות לפני, כך שתלמד. כאילו, זה נכון שקודם כאילו צריך איזשהו בסיס, ואז כאילו את הניואנסים האישיים שלך, הרגשיים שלך. אבל היום אני אומרת, הדור שלנו כל כך צמא לרגש, שאני אומרת, אין בעיה, תלמד חסידות, רק תלמד. אבל שגם חסידות תלמד. כי אנשים חושבים, הם עושים מדיטציה עם החסידות. גם חסידות צריך שכל. ללמוד את התניה צריך הרבה שכל, ללמוד ליקוטי מוהר"ן צריך הרבה שכל. כאילו גם לימוד חסידות בסוף הוא דרך לימוד. יודע? אז מה שהרב כותב פה הוא קל וחומר בלימוד חסידות. שישר אנחנו יכולים לקחת את זה למקום. הרי למה אנשים יש להם קצת, אנשים חכמים נקרא לזה, יש להם קצת התנגדות לחסידות? כי בסוף מה אנחנו רואים? אנחנו רואים אנשים מנגדים ומקפצים. אנחנו לא רואים את הלימוד של רבי נחמן. יודע? וזה חבל. כאילו קוטי מוהר"ן זה ספר מדהים, כאילו, והוא צריך לקנות אותו בלימוד גם. את עוד עם המסננת, את אומרת. כן, מה אנחנו רוצים עם המסננת? מה זה? מעולה, מעולה. רגע, מה זה כולנו? רגע, רגע, רגע. בסדר, כאילו. מעולה, לא הביישן למד, מצוין. קודם כל המשל, בסדר? אני אנסה להסביר את זה אחרת, כי אם אני אגיד אותה מילים, אולי זה לא יקדם אותנו. בעצם, שואל הרב, למה לעלות לראות את בעירה של מרים? מה מעניין אותי עכשיו לראות את בעירה של מרים? בעצם השאלה היא, איך אני בונה בתוכי רגש נכון? איך אני בונה בתוכי רגש נכון? אומר לי הרב תשובה, עכשיו אני אתחיל מהנמשל, ואז אני אחזור למשל, לא שלא ניתקע מהמסננת. איך אני בונה בתוכי רגש נכון? זה רגש שתמיד צריך להיות מחובר לשכל של תורה. אני במילים אחרות, אם אני אנסח את זה בצורה הכי רובוטית, כמו שככה אמרו שבוע שעבר, אני אשאל את התורה איך נכון להרגיש. בסדר? למשל, איפה אני שואל את התורה איך נכון להרגיש? מה זה ושמחת בחגיך? אומרים לי, וואי, תקשיבי, נכון לשמוח בחג הזה. תעשי כל מה שאת יכולה לעזור לעצמך לשמוח בחג הזה. אומרים לי בתשעה באב, נכון להתאבל ביום הזה. תעשי כל מה שאת יכולה כדי לעזור לעצמך להתאבל ביום הזה. אומרים לי בתפילה, את צריכה לעורר כמה שיותר את הרגש, תעזרי לעצמך לעשות כל מה שאת יכולה לעורר את הרגש. בלימוד, הפוך, אוקיי? כלומר, יש לי בתוך העולם הרגשי, הדינמי, החי והסוער שלי, יציבות. עכשיו הנמשל היה יותר קל מהמשל. כן, אז עכשיו נחזור למשל. היציבות זה השכל של תורה. למה אני מדגישה שכל של תורה? כי כשאני אומרת שכל, יש הרבה בנות שהאסוציאציה שלהם זה מתמטיקה או פסיכומטרי. זה לא אסוציאציה שאני רוצה, בסדר? שכל של תורה. זה היציבות. כי מה בחיים שלנו יציב? מה שאני מבינה אותו, מה שאני יודעת אותו. מה שאני מרגישה הוא לא יציב, מחר הוא משתנה. הרגש, הביטוי, המשל, זה המים שיוצאים דרך המסננת. כי הם כל הזמן מתחלפים, נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, ואם אני מכניסה מים למסננת... לא. אז למשל, אם אני מכניסה מים במסננת עכשיו פה באוויר, מה יישאר בה? כלום. לכן אני צריכה את השכל של התורה, כי אני שם את המסננת בתוך הים, ואז בתוך המסננת נשארים תמיד מים. בסדר? אם אני מוציאה אותה מהים, אני מנתקת אותה מהשכל, לא נשאר בה כלום. ככה עם הידיים יותר מובן? יופי. עוד? זה מה? נכון. זה דעה אחרת. נכון. יש דעה כזאת שזה הכינרת. זה המשך. אבל לא נעים לי למי שמלמד אתכם מניה לקחת את כל הרעיונות. כי אני רציתי רק, מה שנקרא, להשאיל את זה לכאן. יש, נכון, יש מקום אחר בכנרת, ויש מקום שכתוב, הגמרא אחר כך ממשיכה, מעיין מיטלטל טהור, זה בעירה של מרים. שבכלל בעירה של מרים זה איזשהו מעיין שאפשר לקחת אותו, אבל אני משאירה את זה לעיניה. לא תלמדו, אני מבטיחה שיעור. כן, לא, אין היה בסוף פה. עוד שאלות? כן. נכון, אז מה את אומרת? למי יש טיפ? איך מנטרלים רגש? אם אני רוצה ללמוד. בואו נגיד שכבר הורדתי את ההתנגדויות לרעיון ואני מוכנה לנסות ללמוד רק עם שכל. איך אני עושה את זה? מעולה. תודה רבה. אז את אומרת קודם כל שומרים אותו לאחר כך. אני אפילו כותבת על פתק. אוקיי? איזה נקודה שאני אומרת, אני לא רוצה אחר כך, אני לא רוצה להתקע איתה, לפחות אני, אין לי, יש לי בעיות זיכרון, אז אני כותבת לי נקודה, אוקיי, אני אתעסק איתה אחר כך. עכשיו אני רוצה להיות ממוקדת, אוקיי? עוד דבר שאני יכולה להגיד, זה לא להתעסק בלהילחם ברגש, זה להתעסק בלהביא את השכל. כי כשאני אומרת עכשיו, אני לא מרגישה, אני לא מרגישה, אני לא מרגישה, זה כמו שהדוגמה הקלאסית של אל תחשבי עכשיו על פילים ורודים. בסדר? ותרצי או לא תרצי, את רואה בדיוק פיל ורוד עם נזם צהוב, ואני יכולה לשלוט בכל מה שתראי עכשיו, והנזם הצהוב שלו הוא נורא נורא גדול, ואת רואה אותו, נכון? כי אני נלחמת, לא רוצה לראות פיל ורוד עם נזם צהוב, לא רוצה לראות, וזה בדיוק מה שאני רואה. אז אני לא אומרת לעצמי, אני לא רוצה להרגיש, לא רוצה להרגיש, אני תקועה ברגש. אז אני לא אומרת לעצמי, אני לא רוצה להרגיש. אני אומרת לעצמי, מה הפסקה אומרת? שקוף, מה הפסקה אומרת? אוקיי? אם זה לא היה מביא אותנו לחיים שלנו, לא היינו צריכים לראות את הפסקה הזאת.
אז כאילו, אני מערבת את החיים שלי, הרבה
יותר כדי להבין את זה. לא, אז אל תערבי את החיים שלך להבין, תערבי את החיים שלך כדי להיות מחוברת. בסדר? להבין את זה, את קודם כל שואלת מה הוא אומר לפני החיים שלך, כי הוא אומר את זה גם בלעדייך. אחרי שהוא אומר את זה, והבנת עכשיו איפה זה מתחבר לך לחיים. כי אז זה הרבה יותר משמח שהלימוד נוגע לך בחיים. אנחנו רוצים, עוד פעם, אנחנו רוצים חיבור, רוצים שמחה, רוצים דינמיות, אבל לא במקום הבנה של מה כתוב. כי בסוף את הולכת עם איזה התלהבות ממשהו שהוא בכלל לא אמר. או עצבים על משהו שהוא בכלל לא אמר.
אז
דפקת
נקודה שלך בשיעור.
אבל היא בנקודה לא אמיתית. בסה גדולה. בסה גדולה. עוד? כאילו אם תפס נקודה אמיתית וזאת הנקודה שלך, שקרה לכי על זה. אבל לא מזה אנחנו דואגים. אנחנו דואגים שתקחי נקודה לא אמיתית. עוד? את משקפת את הטקסט, מה כתוב? כשאת שואלת את עצמך מה כתוב, הסיכוי שלך לדעת מה אמיתי, עוד פעם, את המילים הבנתי את זה עכשיו. לפעמים אני שואלת את עצמי מה כתוב, אני לא מבינה. בסדר? בשביל זה אתם לא לבד פה. עוד? אז אני תופסת רמבה לשאלה הזאת בכלל בחיים, תמיד להתעסק במה כן ולא במה לא. כי ככל שאני עסוקה במה לא, אני בשלילה. ואני רוצה להתעסק במה כן. במה כן?
אולי אני סתם חשבתי על זה, אולי כאילו לא לדבר על הפסקה בגוף ראשון. כאילו להגיד, למשל, אם אני עכשיו הולכת ברחוב, ואז יש לי נפילה כזאת, אז איך אני מתייחס את זה? כאילו אפילו לדבר בגוף שני או הוא או
שלישי,
זה יותר לא ישר להגיד,
איך אני הייתי מזה כזה. נכון, נכון. כאילו, להבין את העיקרון לפני הדוגמה שלי. נכון. ואחר כך כן נחזור לדוגמה שלי. עוד פעם, אנחנו רוצים מאוד את הרגש, שלא יובן לא נכון. אף אחד לא רוצה שיהיו פה רובוטים. אבל שהרגש יבוא על גבי הבנה. שאנחנו רוצים לבנות את הרגש, את הקברה בתוך הים, לא מחוץ לים. כי כברה מחוץ לים, אני חוזרת למשפט, שהוא אחד המשפטים הכי עצובים פה, שכאשר שערתו עוברת אינו מוצא בנפשו מאומה. כמה זה עצוב. שאני אומרת, וואי, איך מדהים, ואחרי יום, אני אפילו לא זוכרת מה היה מדהים. ברוך אתה, אדוני, כל מיני. שאלות? אין שאלות? באמת אין שאלות? אפשר לשאול עוד פעם על הקברה אם מישהו צריכה. אוקיי? כי זה באמת באמת מאוד חשוב. כי המשל הזה הוא משל באמת, אני מאוד אוהבת אותו. כי הוא מראה לנו, הוא מדגים לנו פיזית איך באמת באמת לא נשאר שם כלום. אוקיי? שמה? של הפסקה? שמה?
והלימודים היקרים האלה, עלינו מיישוב שזכן ומרחיבים את הדם, לבין הטובות הגדולות של
הפסקה. אז מה אהבת במשפט הזה, אם כבר?
בסוף, כאילו, כמה שאנחנו כאילו נלחמים בשכל, כאילו, בסוף זה לא רק שזה כאילו מיישר לנו את השכל, זה כאילו, בסוף הלימוד הזה עושה לנו את הפעולה שצריכה לקרות קורת של ליישר את השכל ולהרחיב את הדעת ואת הרגש, כאילו.
אמן! אמן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. מעולה. הצלחת לעשות את זה השבוע? קצת. יפה. כן, כן. אז אני באמת ממליצה לאמץ את הרעיון. אני דרך אגב עושה את זה לעצמי באוטומט. כאילו זה כבר נהיה חלק מהאוטומט, אוקיי, מה היה לי? כאילו אני יוצאת אסופה. זה אחרת. תודה. לא, לא הבנתי.
כאילו לפעמים...
תדגימי עליי נגיד, אני עשיתי דבר כזה, אז תדגימי עליי.
הגיוני, אני לא זוכרת.
לא, שאני אבין על מה את מדברת.
לדוגמה, עם הכברה הזאת, איך אני צריכה להתייחס לנגיד
שהוא עושה את מה, או קורה את התשובה, כאילו,
איך אני צריכה להתייחס
אליהם.
הרבה פעמים,
כבר אליי, ואז אוטומטית, הרגש נוכל לתקוד, ושאני מבינה. תראו, לא אמרתי שאת צריכה להיות עכשיו קדושה, מעונה, ושום דבר לא יתחבר לך בחיים. בסדר? אין בעיה, הוא מדבר שזה מחובר לך. מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר? פשוט שיקוף. את עכשיו היית צריכה לתת דוח של השיעור. מה היה שם? מה הוא אמר? אחר כך, סבבה, אהבת, לא אהבת, התחברת, לאן זה לוקח אותך. אבל מה הוא אמר? גם אם הוא אמר את זה בצורה מחוברת, מה הוא אמר? אתה יודע? זה נורא נורא חשוב. כאילו, תכניסו לכם עוד פעם, גם בתקשורת וגם בלימוד, את המילה שיקוף. כי מה המשמעות של המילה שיקוף? שאני לא מוסיפה משלי. זה שקוף, רק התוכן שעבר. אין פה שום דבר אטום, אין לכלוך, אין עדים. עבר נקי. מה עבר? מה הוא אמר? בסדר? זה מאוד 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 חשוב. תודה על הערה. עוד? טוב. עכשיו, אם מדברים על רגש, אנחנו עוברים לפסקה שהיא הפייבורית שלי. למה הפייבורית שלי? בעיניי זאת פסקה שאם הולכים איתה, היא משנה חיים באמת. אבל באמת. מה זה? סקרנתי. עשיתי פרומו. לעורר את הרגש לפני, אמרנו אפשר. אוקיי? להלהיב לפני אפשר. אוקיי? למה היא משמעותית? מי פה יודעת מה אני עושה שנה הבאה? מי פה מתלבטת על מה היא עושה שנה הבאה? אוקיי. אז הפסקה הזאת, חוץ מזה שהיא תכלית בפני עצמה, היא גם נותנת לכם כלי לבחירות. עכשיו. רגע. אז אמרתי, התלהבות לפני. זה בדיוק מה שאומרת, התלהבות לפני. חכי, חכי תכף לך מה אני אעשה לך כשלומדים תוך כדי. התלהבות לפני. אוקיי. יאללה. עד עכשיו אמרנו שמה היה הקושי בללמוד יראה. הבנו את המסילת ישרים, שאנשים חכמים מתעסקים רק בשכל, ויראת שמיים לכאורה זה לא לימוד שמצריך שכל, אז החכמים לא מתעסקים. הבנו את המסילת ישרים שאומר שהלא חכמים לא מבינים, אז גם אם הם לומדים לא יוצא מזה משהו. אוקיי? אחר כך הבנו את הסיבה שהרב אומר שלמה עוד לא לומדים? בגלל שיש הרבה שערות רגשיות, אז לא לומדים את זה כמו שצריך. ועכשיו הוא מביא לנו עוד סיבה, למה קשה ללמוד יראה? הוא אומר, זה כבד. בנות, זה ללמוד משהו כבד. כאילו אומרים לך יראת שמיים, שאת אומרת המושג יראה, מה הסוציאציה הראשונה שעולה לך? פחד. פחד. זה לא כאילו, איזה כיף יראה. נכון? זה לא הדבר הראשון שעולה לנו. ואנשים לא אוהבים ללמוד דברים שמעוררים בהם כבדות. טוב, אני צריכה בבקשה, זה אפשר להשתמש בזה? אתם מוזמנות גם לפתוח בפרשה הכי קשה שיש, פרשת כי תבוא. תפתחו בבקשה בדברים כ"ח. יש כאן בפרשה הזאת כללות כל כך קשות וכל כך יצירתיות.
הכללות אבל הן בכתביים.
יש הרבה מהם. יש מספיק לכולם, מה שנקרא. ועל מה כל כך הרבה כללות? אני, מה שנקרא, אנחנו לא צריכים לקרוא הרבה כללות בתקופה הזאת, אבל מה שנקרא דוגמית, אני מתחילה ממדלת. הוא ילווך ואתה לא תלווינו, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. הוא מדבר על הגר. ובאו עליך כל הכללות האלה, הורד הפוכה, והשיגוך, עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו, אשר ציווך. והיו בך לאות ולמופת וזרעך עד עולם, על מה כל כך הרבה כללות? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. בפרשה הזאת, אני תמיד קבוע, כשקוראים פרשת כי תבוא, לא יודעת אם הייתם פה בפרשת כי תבוא? אני מספרת לכם את הסיפור? אם לא, אני מספרת עוד פעם. אני הייתי בתיכון חילוני, סיפרתי לכם, ואחת לשבועיים היינו נשארים שבת. וכשהיינו נשארים שבת, אז הייתי הולכת לבית הכנסת, שהיה, כדי להגיע אליו, היה צריך לעבור דרך לא כל כך נעימה. אז תמיד היו עושה תורנות חברות שלי, וכל פעם מישהי הייתה באה איתי לתפילת שבת, בשבילם זה היה פולקלור, לראות פעם ראשונה בית כנסת. ובשבילי זה היה ליווי. על המזל שלי מגיעה חברה שלי ניצן, פעם ראשונה בחיים, פרשת כי תבוא. פעם ראשונה הבחורה בבית כנסת, אי פעם בעולם, בחיים. אנחנו חוזרות בבית הכנסת, ומישהי שואלת אותה, נו ניצן, איך היה פעם ראשונה בבית הכנסת? והיא אמרה, אל תשאלי כמה קיללו אותנו. ומאז כל פעם פרשת כי תבוא, אני רואה את הפרצוף של ניצן, אוקיי, עקבה אחרי קריאת התורה, לא נרדמה, לא נמנמה, עקבה. באמת הכללות בפרשת כי תבוא הן כל כך קשות, עד כדי כך, שהרבה פעמים אם לילד נגיד זה פרשת בר מצווה, אז האבא קורא, לא נותנים לילד לקרוא אותם. הן כללות קשות. ועל מה כללות כל כך קשות? תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. התפיסה הרגילה שלנו לשמחה, שזה צ'ופר, בונוס. את צריכה לעבוד את השם, אם את עושה את זה בשמחה, כיף לך. אבל זה כאילו עניינך, זה מה זה לא עניין שהקדוש ברוך הוא עם עצמך או לא? לכאורה, נכון? זו התפיסה הכללית, את תעשי מה שצריך. אם את שמחה זה בונוס שלך, את לא שמחה, בס עלך, אבל העיקר עשית מה שצריך. ואנחנו רואים שהתורה רואה את זה אחרת, התורה לא רואה שמחה כבונוס, התורה רואה שמחה כדרישה אלמנטרית מעבודת השם. למה? למה זה ככה? כדי להבין למה זה ככה, אני רוצה שתדמייני רגע שבחור אומר לך כדרישה אלמנטרית. תדמייני בחור שאומר לך, תקשיבי, אני חושב שזה מאוד נכון שנתחתן. אני חושב שזה הכי הכי נכון, אנחנו יכולים ביחד להקים בית נאמן בישראל, ואני מה זה מבואס מהמחשבה להתחתן איתך. מי לקחה את הבחור? אף אחד לא מתחתנת איתו, למה? הוא רוצה להתחתן איתך, הוא מבין שזה נכון, הוא מבין שזה מדויק, שיהיה פה בית נאמן בישראל, הוא רק סתם מבואס, מה הבעיה? תתחתני איתו, אם הוא שמח או לא, זה בעיה שלו. למה לא? זה לא מתחיל, בנות, זה לא מתחיל, נכון? כאילו, את לא אומרת, אנחנו נתחתן, ואם הוא ישמח, זה בונוס שלו. זאת אומרת, כאילו, מה נסגר? מי התחתן איתך בכלל? זה זה בעצם מה שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני עושה את העבודה שלך, אם אני שמחה או לא, זה ענייני, לא עניין לך. מה אכפת לך אם אני שמחה או לא? זה שלי. גם אל תתערב לי. זה שלי. לא, הוא לא רוצה חתונה איתך. לא רוצה חתונה איתך. אז עכשיו זה עוד יותר מתסכל. כי גם אני לא שמחה וגם אומרים לי שזו דרישה אלמנטרית.
מה זה אלמנטרית?
אלמנטרית בסיסית. כאילו כשחשבתי שזה בונוס, אמרתי סבבה, אני צריכה לעבוד על שמחה כדי שיהיה לי כיף. ועכשיו בעצם אנחנו אומרים, לא, את צריכה לעבוד על שמחה כי זה משהו מאוד מאוד יסודי בעבודת השם, לא רק כדי שיהיה לך כיף. אז באמת הרב נותן לנו באמת דרכים איך לעבוד על שמחה. כי אחד הדברים שהכי חשוב להבין זה ששמחה זה לא רק רגש, שמחה זה מידה. אוקיי? אם שמחה זה רק רגש, באמת זה מאוד קשה. כאילו איך אני יכולה עכשיו להרגיש או להרגיש? אבל אם אני מבינה ששמחה זה מידה, יש אנשים שהם במידה שלהם שמחים. זה לא אומר שהם לא יקרה משהו עצוב, הם יהיו עצובים. הבני אדם, הם יהיו עצובים לרגעים. אבל היסוד שלהם בנפש הוא שמחה. ויש אנשים הפוכים שדיכאון זה היסוד שלהם בנפש, ומדי פעם הם, יש להם רגעי שמחה. ואנחנו צריכים לעשות עבודה כזאת, שהמידה שלנו תהיה שמחה. וכמובן, הדרישה מהקדוש ברוך הוא כמו תמיד, זה לא הדרישה על אם אני שמחה או לא, אלא על אם אני עובדת על שמחה או לא. בסדר? תמיד הדרישה מאיתנו זה לא התוצאה, זה ההשתדלות. ואנחנו מחויבות להשתדל ולעבוד עבודת השם בשמחה. זה לא צ'ופר ולא בונוס. אבל יש דברים שמרחיקים מאיתנו את הרצון לשמוח. מה יכול להרחיק מאיתנו את הרצון לשמוח? למשל. נכון? זאת אומרת, זה יכול להיות חיצוני. מעולה. מה עוד? מתנגש עם עוד רצונות כמו מה?
חופש, מה שאני רוצה.
זה על כל עבודה. לא רק על שמחה. כל משהו שאני צריכה לעבוד עליו מתנגש, נכון? לחופש לעשות מה שאני רוצה. אבל מה יש בשמחה ספציפית שלפעמים אנשים, וואלה, לא רוצים להיות שמחים? מרגיש מזויף, זה כן, זה מתחבר לחיצוני שאתה אמרה פה, נכון? מה?
זה
יכול להביא לקלות ראש כזאת, נכון? ונגיד את זה עוד צעד מה שאת אומרת. הרבה פעמים אנשים שמחים נתפסים בינינו כאנשים שטחיים. ואף אחד לא רוצה להיות שטחי. בואו ניתן דוגמה מהתרבות שלנו. אם ספר נגמר שמח, או אם סרט נגמר שמח, את אומרת קיצ'י אמריקאי. אם הוא נגמר עצוב, את אומרת עמוק. נכון? למה זה ככה? למה עצוב זה עמוק ושמח זה קיצ'י אמריקאי? כאילו, אפי אנד, אנחנו כאילו מזלזלים בזה כזה, כאילו. לא רציני. נכון? קיצ'י כזה לבבות. הרבה פעמים אסוציאציה שלנו באמת, באמת משמחה, זה חוסר עומק, זה שטחיות. ויש לנו הרבה פעמים סיבות טובות. באמת הרבה פעמים שמחה בהופעה החיצונית שלה נראית שטחית. אנחנו יכולים לראות את זה במוזיקה. אם את רוצה מוזיקה עמוקה ושמחה, זה אתגר מאוד קשה. כי הרבה פעמים מוזיקה שמחה היא קופצנית, משהו שלא כזה, אם את רוצה לרקוד סבבה, אבל אם את רוצה עכשיו להקשיב למוזיקה, ואת לא רוצה רעש וצלצולים, את רוצה מוזיקה שמחה ועמוקה. זה קשה למצוא. את או רוצה שמחה קופצנית ומעצבנת, כי זה נהדר לרקוד, אבל לא נהדר לשמוע מוזיקה כזו. או שאת אומרת שירי יום הזיכרון, שקטים, עצובים, נוגים, יפים. כולם מתים על שירי יום הזיכרון, נכון? אנחנו מרגישים ככה, שזה נוגע לנו בלב, שזה נורא נורא עמוק. כן, תמיד העצב איכשהו מרגיש לנו יותר עמוק. ובאמת, כי ההופעות החיצוניות, כמו שאמרתי, באמת נראות ככה. למשל, בחסידות הצליחו ליצור ניגונים שמחים ושקטים. יש גם מוזיקות קלאסיות שהצליחו לעשות את זה, אבל זה קשה. זה קשה ליצור מוזיקה שהיא שקטה ושמחה. שהיא עמוקה ושמחה. כי באמת לשמחה הרבה פעמים יש הופעה חיצונית אחרת. ועכשיו העבודה שלנו קודם כל היא לנקות את הדמיון הזה בראש. כאילו כשאני אהיה שמחה, אני לא דבילית ושטחית. אני אהיה שמחה ועמוקה. אם אני בן אדם עמוק, אני אהיה שמחה ועמוקה. אם אני בן אדם שטחי, אני אהיה שמחה ושטחית. כלומר, השטחי או העמוק לא קשור לשמחה, קשור למי אני. עוד לא קראנו. אני רק בפרומו. אז מי רוצה לעבוד עבודת השם? אז אני או קדושה מעונה, או מוותרת על עבודת השם. זה לא תמיד פגם בהבנה כמו פגם בדמיון. זה כאילו, אני מדמיינת את זה. כן, אני מדמיינת את המסכנות הזאת. עכשיו, לפעמים אני מדמיינת, כי זה מה שראיתי. מי שמכירה, יש סיפורים נורא יפים כאלה של צדיקים לילדים, סיפורים תכלת כאלה. מכירות הסיפורונים האלה של פעם?
כן.
סיפורים מהממים, אבל כל הגויים מכוערים וכל היהודים עצובים. כל הציורים נראים ככה. אם הוא גוי, עשו אותו מפלצת. אם הוא יהודי, כזה עם עיניים לא שומעים, כזה מסכן. הדמיונות האלה לא נכנסו לנו סתם. יש אותם בתרבות. ויש בתרבות ששירים שמחים הם באמת קופצנים ודבילים. לא המצאנו את זה. אבל עכשיו השאלה איך למרות התרבות, אנחנו, בשביל זה אנחנו צריכות ללמוד, ודרך הלמידה גם לעזור לעצמנו לדמיין אחרת. מה יכול לעזור לנו לשבור את הדמיון הזה? האם אנחנו מכירים אנשים שהם שמחים ועמוקים? מי מכירה אנשים שהם שמחים ועמוקים? להצביע. יופי. כל מי, מעולה, אתה מכיר אותה הרבה. כל מי שמכירה יהיה לה יותר קל, כי היא לא צריכה לייצר לעצמה את הדמיון. אז קודם כל אני מציעה לכם לראות את האנשים האלה לנגד עיניכם יותר. אתה יודע? שהם מבחינתכם, כשאתם רואים אותם לנגד עיניכם, יש להם שם קוד. שמח ועמוק. בסדר? אתם שוברות את הדמיון של שמח הולך עם שטחי. כן? וכשאנחנו מכירים אנשים כאלה, זה יכול לעזור לנו לשבור את הדמיון הזה.
אבל בגלל הבחות, כאילו, העלות שלי היה לי איזה מורה כזאת, היא מהירה, היא רואים עליה. קשה לי כאילו לדמיין מישהי שהיא כאילו ככה, אבל אני יודעת, זאת שאני יודעת שהיא שמחה והם...
אני לא אמרתי ששמח צריך להיות נוגע עם פרצוף תשעה באב. סבבה שהיא מהירה, אני רק שואלת היא עמוקה או מהירה ושטחית? מעולה, זה מה ששאלתי. לא אמרתי עכשיו שתאתגרי את עצמך ותמצאי מישהו שמח עם פרצוף תשעה באב. זה לא מה שביקשתי. אני ביקשתי שמח ועמוק.
לא, נכון, אבל כן בא באיזשהו מעולה.
מעולה.
זה חיוניות לקופסה, לא איזה קופסה, לא היא לא קופסה, אבל...
עוד פעם, אם היא בן אדם, אם היא בן אדם קופצני, אז היא תהיה שמחה וקופצנית, ואם היא בן אדם שקט, היא תהיה שמחה ושקטה, זה כבר קשור לאופי שלה, לא לשמחה. בסדר?
יש, באמת זה נכון שאנשים קודם שם שאנשים שמחים?
הם רק בחוץ.
הם רק בחוץ, או שאין להם? ממש לא.
נכון, כי הרבה פעמים בסוף האדם יראה לעיניים, והרבה פעמים מה שקולט לנו את העין זה מי שעושה רעש וצלצולים, ואת אומרת, וואלה, לא בא לי להיות כזאת. כי אם הנטייה שלי היא לשקט, או לצניעות, או לעומק, או לענווה, במקום להגיד, אני לא אהיה ככה, מה אני אומרת? אני לא רוצה להיות שמחה. זה בעצם מה שהדמיון אומר, וזה הבעיה.
כן, גם מי ש...
כמה
בן אדם יכול לחיות כל הזמן? עם שמחה וחיוך על הפנים ועוצמות.
אני לא אמרתי שכל הזמן צריך לחייך על הפנים.
זה לא יישאר הרבה זמן.
לא דיברנו על חיוך על הפנים.
לא, אבל כן. זאת אומרת שזה כמו שלו. לא, את
צודקת. תודה, כן.
אבל כאילו, לפעמים מרגיש דיברנו על זה שיש אנשים שהם כאילו שמחים, אבל הם לא, אבל...
הם שמחים ושקטים?
כן. לא, שההפך, שכאילו אדם שהוא שמח אבל יש בו תוכן, כאילו אין בו...
שיש הרבה כאלה.
אני לא, כאילו כשאני חושבת את זה, אני אומרת איך בן אדם יכול להחזיק ככה, כי אין לו מניע פנימי כאילו.
זה בדיוק הבעיה, מזה התחלנו, שלמה לא רוצים להיות שמחים, כי מרגיש לנו ששמחה, בדיוק מה, את, נוגע, את דוקרת את הנקודה, שמרגיש לנו ששמחה היא דבר חיצוני. לך? לא, מעולה. אז את במצב טוב, אז את לא צריכה לעבוד קשה
לא,
על הדמיון.
לא, אני אמרת, זה משהו בעיניי.
אם זה לא נראה לך, זה נהדר. כי לך לא יהיה קשה לעבוד על שמחה. כי אצלך זה מגיע באוטומט. אבל אצל מי שרגילה לראות אנשים, או לא רגילה, מכירה אנשים שמחים, ובתודעה זה מתקשר להם שטחיות, יהיה לה יותר קשה לעבוד על שמחה, כי הנקודה הראשונית זה אם אני רוצה להיות שמחה. אז אם אצלך זה לא, אז את במצב מצוין. עוד? כן.
אנחנו, למשל, יודענו בפילוסופיה, שהיא, כאילו, שורה תחתונה, אין בה הרבה אופטימיות.
בפילוסופיה? תלוי באיזה פילוסופיה. תלוי בפילוסופיה. תלוי בפילוסופיה. יש פילוסופיות אופטימיות.
נגיד תורה היא מאוד מאוד אופטימית. אז אדם שלומד תורה בישות, הוא אמור לצאת לי זה קצת עד הכי אמור. שני זה גם נותן המון כאילו בטח
התקווה. נכון, אבל בתורה אנחנו גם מכירים דברים פחות אופטימיים כמו הכללות שקראנו עכשיו. נכון? אין ספק שיש פתח לתקווה, ולא רק פתח. צריכה להיות הרבה מאוד תקווה. אבל זה, 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 זה שמחה שיכולה להכיל מורכבות, שיכולה להכיל קושי. האם בן אדם שמח לא יהיה עכשיו עצוב בתקופת המלחמה על החיילים שנהרגים? ברור שכן, אבל זה לא יערער לו את מידת השמחה שזה בתוכו. עכשיו, מה שאת אומרת זה שהתורה היא, היא כמו שהיא נותנת תקווה. זה נכון, ועדיין אנחנו רואים אנשים שיש להם תורה ואין להם שמחה. איך זה קורה? מכירה אנשים שיש להם תורה ואין להם שמחה? איך זה קורה? בסדר, לא מצפה ממך איזה. אני רק אומרת כאילו, אני מנכיחה את זה. שזה שאני לומדת תורה, עדיין אין איזה ערובה שאני אהיה שמחה אם אני לא עושה את העבודה הנכונה על שמחה, שכל זה היה פרומו לפסקה הבאה.